אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. יאללה הריות! הכל על כושר קרבי רגע לפני צבא, עם גיא ויטנברג, גלעד קפח ונטע פרנק.
להביא אותו למעצר, אגב גם משם אנחנו נוציא מידע, והוא לא יכול להיות טיפה יותר יעיל ממחבל מת. מה יעשו איתו אחר כך? בסדר? אבל כן, הוא באמת עשה את הפעולה הכי קיצונית שאפשר לעשות באותו רגע, וזה לחסל אותו במקום.
נכון.
זהו, זה בגדול העניינים אל האור, ובאמת זה מה שמביא את הסיפור, שהופך אותו לכזה מורכב.
וזה גם מה שאנחנו מדברים בו על תואר הנשק, זה למה גם חיברנו, עשינו את ההקשר.
אני רוצה לספר עוד סיפור שהוא קצת דומה לליאור עזריה, שהוא מאוד מאוד אקטואלי, הוא קרה כאילו ממש עכשיו ב-30 לנובמבר. במהלך פיגוע ירי ביציאה מירושלים, יובל קסטלמן, אזרח ישראלי, היה במקום, ראה שתי מחבלים, הוא הסתער על שתי המחבלים, ונטרל לפחות אחד מהם. לאחר מכן הוא נורה על ידי אחד מחיילי צה"ל, שבעצם היו במקום, אחרי שהוא ירד על הברכיים, זרק את הארנק שלו עם תעודת זהות, זרק את הנשק והרים ידיים. והחייל בכל זאת ירה בו.
כן, אז אני רוצה טיפה להוסיף עוד קצת פרטים על המקרה. אני אישית, כאילו סתם, בלי קשר לתוכנית ובלי קשר לכלום, מאוד מאוד חקרתי על המקרה הזה. זה מקרה שמאוד עניין אותי, גם כי זה מאוד בסביבה שלי. אני גר יחסית קרוב לירושלים. אז באמת, זה סקרן אותי. מזוב שבהתחלה הדיווחים היו על מיקום שהוא לא נכון, זה סתם, אבל מה שקרה באמת, יובל קסטלמן הסתער לעבר המחבלים. יובל הוא באמת אזרח עם אקדח, כאילו משהו שלא לא חייל, לא כלום, אזרח סטנדרט, במקרה היה
משהו
באזור.
משהו שמאוד מאוד נפוץ בימינו גם.
כן, יצאו מחבלים עם נשקים, כאילו, לא עם אקדחים, נשקים כבדים, עם, כאילו, אם אני לא טועה, היה להם גם M16, כאילו, היה להם נשקים עם נשקים.
היה להם M16, אם אני לא טועה, לאחד מהם היה M16 מקוצר, שהוא היה גם
נשקים,
באותו רגע גם חם, כאילו.
ירו, כן, התחילו לרסס לכל הכיוונים, הוא באמת הסתער, ובאמת הצליח לנטרל את אחד המחבלים, או להרוג, את זה אני לא זוכר בדיוק.
לפצוע את אחד המחבלים, לפצוע אנוש.
ואביעד, שהוא באמת הלוחם שהרג את יובל, באמת הגיע למצב שיובל ירו לו בעצם באזור הלסת, הוא לא יכל לדבר. אז בגלל זה הוא באמת זרק את הארנק, כדי שיוכלו לראות שיש לו תעודת זהות ישראלית, זרק את הנשק, ועמד על הברכיים עם הידיים למעלה, זה גם הכל מצולם, צילום נוראי, לא ממליץ לראות. ואביעד באמת ירה בו והרג אותו. אחר כך היה עליו ראיון ברשת 14, שראינו אותו ממש כלום זמן אחרי המקרה, וכששאלו אותו על הפעילות, הוא אמר, כן, אני ממש שמח, כל אחד היה רוצה לעשות איקס.
כן, זה
זה לא ציטוט מדויק, אבל כן. וזה באמת גם עניין שגרם להרבה מאוד, הרבה מאוד שערה, הרבה מאוד בלגן. אביעד באמת חשב שיובל הוא מחבל.
רגע, כשראינו אותו באותו יום, כשראינו אותו והוא אמר, אני ממש שמח שעשיתי איקס, הוא לא ידע שיובל היה אזרח ישראלי?
זה היה עוד לפני שידעו שיובל היה אזרח ישראלי, ידעו שהיה אזרח שמת בעקבות המקרה, אבל עדיין לא הספיקו להגיע לנתיחה הרצינית. בסוף, באותו רגע, ברור שזה זמן שהוא מאוד מאוד מבלבל ומאוד מאוד קשה. את כל הגוף שלך בשיא האדרנלין ו
חקרו את אביעד אחר כך?
חקרו את אביעד, אני לא יודע מה היה התוצאות של חקירה לזה, כאילו, אני לא זוכר, אני לא בטוח שאפילו הגיעו לתוצאות בינתיים. בסופו של דבר לוקח זמן עם מערכת המשפט בארץ.
ארבעה חודשים.
וזו עוד דוגמה מצוינת בעצם לתואר הנשק, כאילו, לדבר הזה שאתה יכול לקחת חיים נורא נורא מהר, וזה כאילו, זה מטורף, ההחלטה הזאת, אתה צריך לקחת באמצע קרב, באמצע מקום מלא אדרנלין.
לקבל את ההחלטה הזאת היא החלטה של שבריר שנייה. התקלה במקרה הזה באמת זה ששמה היה מאוד מאוד ברור שיובל היה בלי כוונה לתקוף. הוא זרק את הנשק לצד, הוא עמד על הברכיים עם ידיים למעלה, וגם שלח את ארנק כדי שאפשר לראות את תעודת הזהות שלו. יכול להיות את תעודת הזהות הוא פספס, אבל בעצם עומד לך בן אדם עם ידיים למעלה, והוא
זורק את הנשק,
זורק את הנשק מול הפנים שלך.
בדיוק.
לדעתי אתה אמור להבין, במקרה הזה זה לדעתי מקרה שהוא טיפה יותר ברור, וטיפה יותר קל להבנה ולהכרעה. מה, כאילו, מה באמת היה טוב ומה היה הרע.
נכון.
אגב, אני גם הבנתי שהוא מאוד מאוד רוצה לעשות בעצם איקס על הנשק, וזה כאילו, זה משהו שעובר אצל הרבה מאוד חיילים בראש. הרבה מאוד חיילים בראש, כאילו, בעיקר בתחילת המלחמה.
מאוד הייתה לו מטרה שהוא יגיד, הרגתי מחבל, והוא לא יסתכל שהוא בעצם הורג אחד משלנו.
כן, אגב, מן הסתם, כן, גם לי היה את החלום הזה בתחילת המלחמה, אני מניח שלרוב האנשים היה את החלומות להגיע לדרום ולחסל מחבלים ולהציל אנשים. כאילו, בסוף, זה להציל חיים, זה להציל חיים של אנשים, זה לא, המטרה היא לא להרוג את המחבל בסוף, זה לא המטרה של העניין, זה באמת להציל את האנשים שמסביב, זה העניין המשמעותי יותר. אגב, עוד פרטים שקצת מתאים את הסיפור נגד אביעד, זה קצת מידע עליו, הוא במקור נער גבעות, התגייס לגדוד שבאמת עובד בעיקר עם נערי גבעות. זהו, זה סתם, זה טיפה מטה את הקף עוד קצת לרעתו לצערי. נערי גבעות, יש את הקטע שמאוד
יחידת ספר במדבר, כן.
כן, מאוד, מאוד 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 נגד ערבים, הרבה פעמים מאוד גזענים, אגב, לא בקטע של להחליט מראש, אבל כן, זה לרוב עובד בצורה כזאת, בגלל הצורה של ה...
אגב, גם מפגישה אישית שלך עם האנשים.
כן, כן, כן.
אתה מכיר את הדבר הזה?
בסוף זה לא בקטע של להאשים אותם, כן, אבל פוגשים בסוף גם את האוכלוסייה הערבית בצורה הכי רעה שיש. הם באמת מגיעים ויורים להם על איפה שהם גרים, ומנסים להגיע להם. צהל... הרבה פעמים שולח גדודים לשם להגן על אזורים של נערי גבעות. כי באמת מנסים לתקוף אותם בצורה יומיומית.
כי הם תוקפים מלכתחילה, לא?
לפעמים תוקפים כנקמה, לפעמים תוקפים מלכתחילה, זה כבר, זה נושא שהוא מאוד מורכב.
זה נושא שהוא נורא נורא אחר, זה נושא נורא נורא מורכב, זה גולש לנו לשטחים A ו-B ו-C.
לפתוח את זה, זה לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה לא משהו ש... אנחנו כחבר'ה בני 17-18 מסוגלים לעשות ככה בפשטות.
עם היית הדסה נאורים.
כן. זה באמת, כל הסיפור הזה זה כבר נושא מאוד 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 מורכב אחר.
אז בואו נעבור ערך בצהל.
אז זה באמת היה תואר הנשק.
והערך הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום הוא שליחות. ואני חושבת שהדבר שהכי מאפיין את השליחות במדינה שלנו.
הכי מובהק שהיה לנו בזמן האחרון גם.
בחצי שנה האחרונה זה איך שבשביל העשירי, איך שהתחילה המלחמה, המילואים ניקים שלקחו טיסות מכל העולם כדי לחזור לצבא הגנה לישראל וכדי להילחם, והאזרחים והפרמדיקים.
איך שכולם פשוט קפצו על הרגליים.
איך שכאילו ילדים בני 15-16 עלו עם ההורים שלהם לדרום והתחילו להציל פצועים.
שזה אגב חלק מהרוח הישראלית בכללי.
נכון.
כן, אז... נכוון את זה טיפה יותר לכיוון של הערכים, באמת, כולם קפצו, כאילו, כל בן אדם שהיה קשיר להילחם, הלך למילואים, ולא יודע אם אתם יודעים את האחוזים, אבל הגיעו בהתחלה 150%.
ברמה של צהל, ביומיים הראשונים של המלחמה,
300,000 חיילים.
לא ידע מה לעשות עם כמות המילואים ניקים שהגיעו.
אנשים הגיעו, אני ממש מכיר סיפורים
שאנשים
הגיעו.
זה למה באמת היה גם חסר ציוד.
ואמרו, כאילו, בא לנו לעזור, אמרו להם, אתה לא קיבלת צו 8, אין לנו מה לעשות איתך. ואנשים אמרו, תן לי להגיש אוכל, תן לי לבשל במטבח, תן לי לעשות משהו, תן לי להבריג פה, לבנות פרגולה.
תן לי להיות על מדי צהל, כאילו תן לי להרגיש חלק מהמערכה.
תן לי לעזור בצורה כזאת או אחרת. וכל האזרחים שהיו בבתים ממש חיפשו, בגלל שהיה עובר אנשים, חיפשו איך לעזור לחיילים. אז היה את כל הקטע ממש בצורה כבדה בטירוף בהתחלה של תרומות, של הכל.
תרומות
כאילו,
מטורפות.
כן, לי יצא ללכת עם חבר באמת לבסיס, עם תרומות מאנשים מהיישוב אצלנו. הגענו לבסיס, והדבר העיקרי שהם ביקשו זה ציליות. פשוט ציליות. לא היה להם מספיק ציליות לכמות חיילים שהיו בבסיס. אז אנחנו באנו לשם עם כל מיני, בין אם זה סדינים שמצאנו, או כל סוג בד גדול, בגדול, אנשים כאילו הביאו מפות של שבת. ואנחנו פשוט מוציאים את זה. היה לנו גם ג'ריקן עם קרח, הם עושים, או, מים עם קרח, וואו, זה היה נס גלוי מבחינתם. ופשוט התחלנו לפתוח שם הציליות. בכל המקום, לפתוח ערימות של ציליות ואוהלים וכזה, כי באמת הם היו באותו זמן באימונים, והיה להם שם אזור של איזה 2x2 של צל. זה כאילו, זה נוראי וחם. כאילו, בסוף היה מאוד מאוד חם.
גם אצלי, באזור שלי, אני זוכרת של בשבועיים הראשונים של מלחמה, כאילו, אף אחד לא יצא מהבתים, נטו, כי אנחנו בדיוק על התפר של כל הבסיסים שרצו להגיע גם אליהם ולא הצליחו.
כן.
כאילו, אני על תפר הבסיסים של תל נוף, כאילו, כל הבסיסים הכבדים של חיל האוויר, פיקוד העורף וכזה. אז בשבועיים הראשונים, גם הכמות חיילים שהיו באזור שלנו, ברמה של עד אליי, עד הכביש גישה לבית שלי, אתה פשוט רואה שיירות של רכבים, על רכבים, על רכבים של מילואימניקים, ושל סתם אזרחים, פשוט חונים על כל הכבישי גישה של רחובות, על כל הכבישי גישה של המועצות, וכשהיה אפשר להתחיל לעזור, אז ברמה של מסעדות שלא לא היה מה שיבוא אליהם, התחילו לארגן שם עמדות,
וכזה,
אפילו כן. לארגן עמדות של משלוחים, הצופים של רחובות פתחו מ-6 בבוקר עד 12:30 בערב במשך חודשיים, רצף של משלוחים של הכנת אוכל, ואז גרמו לאבא שלי להסיע בכל הבסיסים בארץ את האוכל כמו איזה.
עכשיו, למה זה קורה? כי בעצם צהל הוא מאוד מאוד קוריתוך, הוא מאוד מאוד דוגל בדברים האלה בעצם. של השליחות, של הלחזור הביתה, של הדבר הזה, של להיות ערב אחד לשני.
מכניסים באמת בצהל את כל דבר שמלמדים אותך, שנותנים לך, מכניסים לך בפול כוח, בצורה הכי אגרסיבית שיש, ואז אם באמת צריך להם מכניסים לך את הערך של השליחות, אז מכניסים בך אותו.
זה דברים שמושרשים בך, כאילו אתה לא יכול לברוח מזה.
כן.
זה למה באמת התחושה, התחושת שייכות של האנשים שהיו בחול עכשיו, של הבן אדם המילואימניק הזה שהיה בתאילנד עכשיו,
אפשר להביא את השגרה כדוגמה.
נכון.
השגרה היה מדריך שלנו פה בפנימיה, הוא באמת היה בחול. ביום שהוא שמע על מה קורה, מיד סגר טיסה.
הוא בעצם היה בטיול הגדול.
כן, כאילו. היה בטיול הגדול שלו, היה עם חברים, היה עם חברה שלו, הם טיילו איפשהו במזרח, אני לא זוכר מיקום מדויק. לא קריטי בדיוק איפה טיילו, היה להם נחמד, והם שמעו על זה, באותו רגע סגרו טיסה, הגיעו לפה, והוא מיד נכנס למילואים.
גם הוא וגם הבת זוג שלו.
גם הבת זוג שלו, נכון. באותו רגע שהם הגיעו, הם כאילו טסו חזרה בצורה מיידית כל החברים, כולם הלכו למילואים. זו דוגמה שפשוט סתם, טיפה יותר קרובה אלינו, אנחנו מכירים אותו אישית, והוא גם בא לביקור, וככה שמענו בדיוק על הסיפור הזה.
גם העלית לי זה עכשיו לראש. גם עומרי, המאמן שלנו שנה שעברה, בכושר קרבי, היה באוסטרליה עם המשפחה.
וואלה.
זה גם למה הוא עזב את הכושר קרבי, כי הוא נסע לאיזה לימודים או משהו של המשפחה באוסטרליה.
מתאים על אוסטרליה בחץ תבור, אה?
חזר במיידי,
התגייס. וחזר באותו רגע, התגייס. עד היום הוא במילואים.
כן.
כאילו, הוא עדיין לא השתחרר. וזה. וזה הרבה סיפורים של הרבה אנשים, גם לא אלה שיכלו להתגייס, אז הם חזרו לארץ בשביל להרגיש חלק מהמערכה, וכדי לדרום בעורף, וגם חבר'ה שהם לא ישראלים, הסיפור של נייט, השחקן הזה מארצות הברית,
נכון.
שבא בשביל לעשות
פרו-ישראלי.
פרו-ישראלי, בשביל לעשות תהליך הסברה.
כן.
מטורף. זה כאילו...
עוד משהו שאני יכול להוסיף, זה שאני בטוח שמה שראינו פה, שבדיוק דיברנו על זה, על אנשים שחזרו לנו עכשיו מדרום אמריקה וטיול גדול וזה, אנחנו לא נראה דברים כאלה במדינות אחרות שהגיוס חובה לדעתי. זה דבר שהשליחות היא רק בישראל.
אנחנו גם פחות או יותר המדינה היחידה שהגיוס בה הוא בין.
אנחנו לא, יש הרבה באירופה, אבל כן.
פחות, כן. כאילו, אין הרבה. אין הרבה מאוד.
אין המון מדינות, בסופו של דבר זה כן משהו שהוא די ייחודי, וגם ההיענות פה לסיפור הזה היא לדעתי יותר רצינית. והקטע של המילואים, הקטע של המילואים זה קטע שהוא לדעתי, אני לא יודע בוודאות, אבל אני חושב שהוא רק בישראל, שבסוף הזמן המשמעותי וההתמקצעות המשמעותית שלך היא באמת במילואים, לא בסדיר.
נכון.
זה השלבים שבהם באמת אתה עובד בצורה יותר אינטנסיבית, ואתה ראית את הגיוס של המילואימניקים, אגב, זה גם הכוח העיקרי של צה"ל, זה משמעותית יותר אנשים...
300,000 חיילים לעומת 100, אפילו פחות.
זה משמעותית יותר אנשים מאנשים בסדיר, הרבה יותר, וגם שם הם מאוד בוגרים, זה לא כולם, ובאמת כולם הגיעו, כל בן אדם לא קיבל צו 8, לא כלום, אנשים יצאו לפני שהם קיבלו את הצו, ובאמת קיבלו את הצו אחר כך,
כן, אגב, גם אחותי ביניהם. אחותי הייתה, היא בעצם מפקדת כלואים, היא ישר נסעה לבסיס שלה.
בידיעה שהיא תקבל את הצו.
בידיעה שהיא תקבל את הצו, היא ישר הייתה עם כל הפלסטינים שבעצם תפסו אותם, הגיעו למתקן כליאה, והיא הייתה איתם.
כן, אני גם זוכרת של, אני לא זוכרת איזה סיפור זה היה, שאמרו שהיה איזה חייל שהוא היה בבית. קם בבוקר, והוא ממש ממש רצה להצטרף לגדוד שלו ללחימה, אבל הוא לא הספיק, כי לא היה לו איך להגיע ברמה של אף אחד מהגדוד שלו לא גויס. הוא פשוט רצה ללחם, ואמרו לו, פספסת את המועד, כאילו, יש לנו יותר מדי.
כן, אני רוצה להביא דוגמה אחרונה, וזה באמת דוגמה של אבא שלי. אבא שלי ממש היה מהראשונים שקפצו, אנחנו בסוף גרים רחוק מהעוטף, והוא באזור 7.5, לפני שאנשים עוד הספיקו להתאפס על החיים שלהם, מה קורה, כבר יצא לדרך, יצא עם הנשק האישי שלו, אני לא יודע אם הוא עבר בבסיס בדרך לקחת נשק אחר, והצטרף ללחימה, נדע כיוון כללי של איפה הוא נלחם, בהתחלה, שזה כפר עזה בערי, ואחר כך הצטרף ליחידה שלו במילואים, היה בחילוץ והצלה באמת, שזה בעיקר עבודה עם מבנים הרוסים וכזה.
הוא היה בתוך עזה, בתוך האזור של סינואר, לא?
הוא נכנס לעזה, כן, עם החילוץ והצלה לזמן מאוד קצר, ואחרי שהם סיימו, כאילו, הם הבינו שבסוף, ברוך השם, הכיפת ברזל עובדת טוב מאוד, ואין להם יותר מדי עבודה, אז הוא הצטרף לגדוד של גולני, הוא אמר, אני לא יוצא ממילואים, אני נשאר, סליחה, לא גולני, צנחנים. אמר, אני לא רוצה לצאת, אני רוצה להישאר, נכנס איתם ונכנס לעזה, בסופו של דבר באדם בין 44, נכנס לעזה, כאילו בסוף הוא כבר מזמן לא צריך מילואים, אמר, אני רוצה. שם גם נפצע קל, לא קרה לו שום דבר רציני, אבל כן, חזר, התכנון שלו, הוא עכשיו עובר ועדות, לקבל, הוא יקבל כנראה תו נכה, ואז להגיע עם התו נכה הזה על האוטו, להגיע איתו לבסיס ברגע שהוא מסיים שיקום ולחזור למילואים. זה כאילו הראש שלו כרגע. זה, כן, זה באמת הקטע של השליחות. ועכשיו אני רוצה שנעבור לשיר. הכוכבים דולקים על אש קטנה של משינה.
הסיפור שלי הוא קצת מוזר. בחורה שלא מזמן הכרתי, ואותה אני פוגש בבר כל לילה. והיא הייתה קצת משונה, וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה. אז יצאנו יחד לבלות, נפר גלגל ענק לא די לה, למיטה הספקנו לעלות בלילה. והיא הייתה יפה קצת משונה, וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה. Thank you. בחורה שלא מזמן הכרתי, ואותה אני פוגש בבר כל לילה, והיא הייתה מזן מוזר מזן, כי את הכסף היא דרשה במזומן.
חזרנו לתוכנית, ועכשיו נמשיך לערך הבא. והערך שאני רוצה לדבר עליו הוא ערך הרעות. שאני חושבת שכמו שנטע אמר על תואר הנשק, זה בין הערכים, אני חושבת, הכי חשובים במדינה שלנו, והכי חשובים בצהל, כי בסופו של דבר, בלי רעות ובלי הסתכלות על חבריך, מי אתה בכלל?
בעצם הרעות זה באמת אומר, הקטע של האחווה, הקטע של העזרה אחד לשני.
לראות את האחר.
כן, לתמוך ולתת כמה שיותר אחד לשני. כן.
ובאמת, איך שדיברנו על הערך הזה ואמרנו רעות, ישר קפץ לי סיפור מהשביעי לעשירי, והבחור הוא מתן אברג'ל, מקווה שאני אומרת את השם משפחה נכון. מתן הוא היה סמל, בן 19, מגלוד 13 של גולני, והוא לחם עם הצוות שלו כדי להגן על קיבוץ נירם. במהלך הלחימה, מחבל השליך רימון לתוך הנגמה של הצוות שלו. ומתן זינק על הרימון והקריב את חייו. הוא אמר, ניסיתי להגן על עם ישראל והפסיק לנשום. זה מה שחברים שלו לצוות שהיו איתו בנגמה שומרים. מה שבעצם קרה, זה הם נכנסים לתוך האזור שהוקצה להם ללחימה. הם מקבלים רימון לתוך הטנק. מתן, לפי מה שאביו אמר, לפי מה שחברים שלו לאותו טנק אמרו, איך שהם ראו את הרימון נכנס
לא לתוך... חשב פעמיים.
לא חשב לפעמיים, ופשוט קפץ וחיבק את הרימון עם הידיים על הלב שלו, ופשוט אמר, אני רוצה להגן על עם ישראל, התפוצץ ומת.
כן, זה סיפור שמאוד מאוד מזכיר את הסיפור של רועי קליין.
נכון.
שבאמת קפץ על רימון, אמר שמע ישראל ונהרג במקום. עכשיו, רימון, שנייה אחת אני טיפה יעביר על הנשק, מי שלא יודע בדיוק איך זה עובד זה. זה כאילו זה... המטרה של הרימון זה לא הפיצוץ, הפיצוץ זה לא מה שהורג. הפיצוץ שולח את החתיכות של הרימון לכל הכיוונים,
הרסיסים בעצם.
כן. נכון. את כל הרסיסים, וזה קטלני לטווח של 25 מטר, לדעתי. כאילו, הורג את כל מה שסביבו לטווח של 25 מטר.
וברגע שמתן חיבק את הרימון עם גופו, אז הוא מנע מכל הרסיסים לעוף.
לעוף על כל הצוות.
והרסיסים פשוט התנפצו עליו.
אז זהו, בתוך הסיטואציה שלו, לדעתי, זה כאילו, זה סיפור גבורה מטורף, ושם הוא עשה גם את המקרה היותר נכון, בשונה, ועוד פעם, בלי לדבר רע על אף אחד, בשונה מרועי קליין. כי עקרון ההנחיה עם רימון זה לברוח. ברור שבתוך הטנק אין להם לברוח.
או בגדנה, עזר במרכז.
כן.
ספור 23, 22, 21,
ולברוח להשתתח. אתה אמור לרוץ הכי מהר שאתה יכול לכל כיוון אפשרי.
נכון.
עכשיו, מן הסתם שבתוך הטנק אין להם לאן לברוח. אין להם לאן לברוח. אין לאף אחד לאן לזוז, ובאמת הוא עשה את הפתרון של הגיבור והציע את כולם.
הוא עשה גם את הפתרון של כאילו... גם אבא שלו אמר, גם אבא שלו אמר את זה, הוא דיבר על זה אחר כך ברעיון, אבא של מתן אמר, שאלו אותו, כאילו, ברור שכואב לך על המוות של הבן שלך, אבל יש איזה משהו שמרגיש בך שהבן שלך יצא גיבור, ואז הוא אמר, כן, אבל ידעתי משהו אחד. ידעתי שאם מתן ימות במערכה, ואם מתן אי פעם ימות במהלך שירותו בצהל, אם אי פעם הוא ימות במהלך שירותו בצהל, זה כי הוא מנע מחברים שלו למות. וידעתי שזה יקרה, והייתי מוכן שזה יקרה, וזה למה זה כואב לי פחות. כי ידעתי שבזמן שהוא מת, הוא הגן על לפחות עוד 5-6 אנשים, כמה יש בטנק?
שהחברים שלו בעצם נצלו.
כן, כן, הוא באמת, הוא יצא גיבור ברמה אחרת, הוא פשוט הציל את כל החברים שלו.
והוא הציל מעבר החברים שלו, כי ברגע שהוא נהרג, אבל חברים שלו המשיכו לחיות.
והמשיכו להילחם.
הם המשיכו להילחם, הם המשיכו להגן על, מוצב, על הקיבוץ נירם. הם יכלו להיכנס, הם נכנסו בדרך אחרת, אבל הם יכלו להיכנס ולהילחם. הם יכלו להציל עוד בן אדם אחד, אבל זה משמעותי. אבל,
כן, כל בן אדם
חשוב.
אנחנו רואים כמה עושים על זה בלאגן פה במדינה, על כל בן אדם, לטוב ולרע.
עכשיו שוב, אפשר לראות את הראות, כאילו, בצבא שלנו, בשונה מצבאות אחרים, כאילו. נכון. אפשר לראות את זה הרבה יותר טוב עכשיו מהצבא של ארצות הברית והצבא שלנו, כאילו...
ממש בכל מקום,
אגב, גם על כל מטורף. מקרה שני שקרה במלחמה הזאת, גם מעבר לחיילי צהל, גם מה שקרה בנובה עם המגוניות, שאנשים ממש פתחו בתים שלהם, תוך כדי השביל העשירי, ש...
תבואו, כנסו, בכיף, הכל טוב.
כן, לא, אני זוכרת בבסיס, לא בבסיס, בקיבוץ פטיש, שזה בסיס שממש סמוך על היציאה על הכביש, ברחו מלא אנשים מהנובה, והתחילו לדפוק על בתים, ואזרחים חשבו שזה מחבלים, כי כבר התחילו להיות היריות, והם פשוט צעקו, ישראלים, 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 ואנשים פשוט התחילו לפתוח את הבתים שלהם, תוך כדי שיורים על הבתים שלהם.
פה יש סרטון שהתפרסם של בן אדם שאומר שמישהו שלח אותו, והוא ישראלי, ותכניס אותנו ותציל אותנו בבקשה, וכן.
זה ממש, זה קטע שגם, שמאוד מאוד חזק בחברה הישראלית. אני חושב שגם בגלל צהל, אני לא יודע, השאלה היא באמת מה השפיע על מה, כן, אם החברה הישראלית על צהל או צהל על החברה.
אני מאמינה שזה...
ערבוב של השתיים.
זהו, כן, אני מאמינה שצהל כל כך טבוע בחברה הישראלית, וכל כך חלק מהחברה הישראלית, שכל מה שקורה בחברה, בין אם זה פיגועים לדברים הכי קטנים.
זה הכל מתערבב ביחד, זה הכל מתקשר.
כבר מתקשרים לצהל, כאילו...
כי אחוז כל כך גבוה של האזרחים באמת מגיע, זה מן הסתם שהכל יתחבר והכל יתערבב, ובסוף גם הדברים הכי קטנים ייכנסו. ובאמת, הערך של הרעות זה אחד מהדברים שאני בצורה אישית הכי אוהב מבחינת ערכי צהל, אחד הערכים שלדעתי הכי משמעותיים. שבמקום מסוים גם כוללים הרבה מאוד משאר הערכים. הם כוללים המון משאר הערכים, זה ערך שכולל המון.
נכון.
מבחינתי הוא כולל גם את השליחות, ובאיזשהו מקום אפילו קצת את תואר הנשק.
נכון, ובזמן שהמשכנו לדבר, המשכתי לקרוא קצת על מתן, ורציתי להגיד עוד משהו שהיה רשום. שתי חברים שלו, דניאל ואמרי, שהיו איתו בטנק, מספרים שהם תוך כדי שהכל התחיל לקרות, הם נלחמו במחבלים, ללא הפסקה. ורבה דניאל, שחזר מול כתבי N12 את הרגעים של האימה, והוא אמר, קיבלנו צרור של יריות לתוך הנגמר, שמענו פיצוצים. מתן התחיל לראות עליהם בלי סוף, פתאום קיבלנו רימון לבפנים, לתוך הנגמר, לתוך הנמר. דניאל שטיפל בפיצוע אחר, עוד ראה בזווית העין את מתן. הרימון התקע שם באיזושהי פינה. אז מתן בא. ניסה להוציא את זה, אמר פאק, ופשוט קפץ על הרימון. חברים שלו אפילו אמרו, כאילו, הוא רב עם זה, הוא יכל ללכת שתי צעדים אחורה ולתת לכל להתפוצץ.
כן, והוא באמת, הוא בחר בפתרון, זה בסוף הפתרון, כאילו, עם כמה שהייתי
רוצה קשה, להאמין שאני
הייתי
מאוד.
עושה את זה, אבל זה פתרון הכי קשה, אתה אומר בעצם...
פתרון מטורף.
וואלה, כאילו, בטורף. אני הולך למות, ואני משלים עם זה.
זה גם...
זה אחד
גם
מהדברים הקשים.
משהו שאתה מחליט אותו בשתי שניות, כאילו, זה עכשיו. זה
החלטה של שבריר שנייה, באמת, כמו שגיא אמרה, הוא באמת כאילו נלחם עם הרימון, ניסה להוציא אותו. אגב, זה פרט שלא ידעתי, זה מעניין מאוד. אבל ברגע שהוא הבין שאין לו את הזמן הזה, בסוף רימון זה הזמן מאוד, מאוד 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 קצר, ברגע שהוא הבין שאין לו את הזמן הזה, זה השלב שבו היה לו את ההחלטה של לקפוץ על הרימון או לא לקפוץ על הרימון.
נכון, זה כאילו...
והוא בחר באמת מעשה של גיבור שהלוואי ש...
כל אזרח ואזרח במדינת ישראל היה קצת, קצת כמוד.
כן, ממש. זה...
3% מהכבוד שהיה לילד הזה. והוא ילד, הוא בסך הכל, מה? שנה וחצי מעלינו, שנה מעליך?
כן, זה...
שנה וחצי מעלינו בגיל, הכבוד שהיה לו לצבא ההגנה לישראל, הכבוד שהיה לו לחברים שלו, למשפחה שלו, לכל מה שקרה במלחמה הזאת, הוא פשוט מטורף. כאילו, גם אם הוא חשב באותו רגע, הוא לא באמת חשב.
זה לדעתי באמת סיפור שמראה בצורה הכי 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 מדויקת את ערך
הגאות. זהו, אני לא, אני באמת, אני לא חושב שאני מכיר סיפור שהוא יותר מראה את ערך הראות של צה"ל בצורה יותר טובה.
ממנו, כן, זה כאילו גם מטורף מעבר למה שבאמת קרה בשטח, למה שמספרים אליו, לאחרי שהוא כבר נפצע, שהוא אמר, כאילו, שחבר שלו, שאותו אחד שדניאל, אותו אחד שראה את הכל קורה ומספר, אומר, כאילו, אחרי שכבר התפוצץ הרימון עליו, דניאל עוד ניסה לראות אם אפשר להציל את מתן, אם יש מה להציל, והוא פשוט, כאילו, ודניאל פשוט מחזיק את מתן, מבין שאין לו הרבה מה לעשות, ומתן אומר, כאילו, אל תבכו. ניסיתי לעשות הכל בשביל להגן על כולנו ולהגן על עם ישראל. כן. הוא לא הרגיש לא חרטה לא... אפילו.
הוא לא... זהו. הוא לא, הוא, לא, הוא לא היסס. גם אחרי, הוא לא, הוא לא, לא חשב על זה כמעשה רע. עכשיו, ברור שזה מעשה טוב, כן? אבל זה בסוף, זה החלטה אחת מהכי קשות שבן אדם יכול לעשות.
נראה לי סיטואציה נוראית.
סיטואציה שאי אפשר לתפוס עד שאתה לא מגיע אליה, ואני לא מאחל לאף אחד להגיע אליה.
כן, וגם, עם כמה שזה קשה, אני חושבת שבאיזשהו מידה, זה גם מאוד מאוד קל. מאוד כאילו, אתה מסתכל על הרימון, אתה יודע, יש לו 5 שניות עד שהוא מתפוצץ, והמחשבה היחידה שלך בראש זה למות לבד או למות ביחד.
זהו, אבל זה...
כי הוא ידע שהוא ימות, ככה או ככה.
זה העניין, זה חשיבה לוגית. בזמן כזה, אין לך זמן לחשיבה לוגית. חשיבה לוגית לוקח הרבה זמן
בסוף. ופה נכנסנו הרעות, כאילו, מה עדיף, שאני אמות או שכולנו נמות?
זהו, וברגע שאתה, ברגע שאתה הולך לחשיבה לוגית, ברור שעדיף לך להכיר את עצמך, כי זה סתם, אפילו חושבים הכי, בצורה הכי חסרת רגש, מספרים, בן אדם אחד לעומת 12 אנשים, מן הסתם שעדיף שבן אדם אחד ימות, מאשר ה-12. בעיקר כשה-12 זה גם כולל אותך ובעצם לא עשית כלום.
בעיקר שגם ה-12 האלה מינוס ה-11 האלה, אחר כך במחשבה לאחור, הצליחו להרוג עוד 40 מחבלים. הצליחו למנוע מ-40 מחבלים,
זה הכל בדיעבד.
ונרם,
אבל זה באמת
להרוג עוד אנשים.
זה העניין, זה מחשבה לוגית ואין לך את הזמן לזה, בגלל זה, זה מה שהופך את המעשה הזה
לכזה הירואי.
נטו ראות, אין לך זמן לחשוב, אין לך זמן לתכנן,
זה עכשיו או לעולם לא.
כן, אתה באותו רגע, אני מניח שזה מה שאתה עובר בראש, אתה כזה, כאילו, טוב, פאק איט.
זה גם משהו צעק, הוא צעק פאק וקפץ על הרימון, הוא כאילו היה הכי טיננג'ר, הוא פשוט...
הבין באותו רגע שכאילו...
אין לו ברירה אחרת.
פאק, אין ברירה. הספיק להגיד רק את הפאק.
אמר את הפאק, מתפוצץ.
וכאילו, עבד בצורה הכי טובה שיש. הכי טובה שיש, זה לקחת את הערך הזה, לקחת, לדעתי, גם עוד הרבה ערכים, כן? עוד המון ערכים של צה"ל.
אני חושבת שזה פחות או יותר את כל הערכים שיש.
מחסר לדעתי את כולם, חוץ מאולי תואר הנשק.
זה מה שבאתי להגיד.
כי תואר הנשק זה כבר על הנשק שלך. ופשוט הוא חיסה את הכל.
הוא לקח את חיי אדם, והוא לקח את מקצועיות. זה הכי מקצועי שיכול להיות.
ממש.
להגיד... והוא אפילו לא היה...
אגב, לא. בעצם תיקון, זה הכי לא מקצועי.
זה יכול להיות, כן.
על הנייר. בסוף הוא, זה באותו, באותה סיטואציה
באותה ספציפית. באותה רגע זה כאילו כן מקצועי.
זה המעשה, אבל... זה המעשה הכי נכון. מבחינת,
זה לא אמור להגיע למצב כזה. מבחינת
מקצועיות, כן. האימונים שעושים בצהל, אם יש רימון, זה
לברוח.
לברוח
אפשר,
ולקרות למזל.
אבל אי אפשר לברוח.
נכון.
זה לא שהם היו בשטח פתוח, הם היו בתוך נמר.
אני לא יודע אם עושים אימונים. אני לא יודע אם עושים אימונים של זריקת רימון לתוך נמר. אין לי מושג.
אני מאמינה שאולי...
אני לא מאמין שזו סיטואציה שחשבו שריאלית פשוט.
נכון, אבל אני מאמינה שאולי ביחידות יותר מובחרות, יחידות שהן יחידות האליטה של צה"ל, אולי מלמדים אותם תרחישים כאלה, אבל בגולני, גבעתי, קשה לי להאמין שזה היה חלק מהמהלך.
זה משהו שאני מניח שנגלה עוד שנה, שנתיים. ושם נגלה את התשובות לכל השאלות שיש לנו עכשיו.
שם נוכל לבוא אולי לעשות עוד תוכנית, עוד כמה שנים להגיד.
לעשות תוכנית קאמבק.
להגיד כדי, בזה טעינו, בזה צדקנו, בזה טעינו, בזה צדקנו.
וואי וואי.
בתקווה ששלושתנו נהיה חלק.
הערך המאוד מאוד חשוב הזה, שוואלה, אני בהתחלה פחות, כאילו ידעתי מה איך מדבר, ידעתי מה זה כאילו ראות. ראות זה לראות את החבר שלי בעצם. עכשיו הרחבנו עליו הרבה יותר. וזה בעצם נכון. פתח לי ממש את החשיבה על הראות.
זה פשוט...
אז אחרי ערך כזה...
הפך את זה
כזה,
למשהו אחר.
כן, אז אחרי ערך כזה אני רוצה לעבור שנייה לערך הרביעי שלנו, שזה משמעת. שזה ערך גם שהוא נורא נורא חשוב בצהל.
המשמעת הצהלית, זה ממש כאילו...
זה כאילו, זה מה שבונה את הצבא בעצם.
כן.
ומשמעת זה גם מתחיל מהדבר הכי קטן, מאיך חייל קם בבוקר ו... מצחצח את השיניים שלו ומסדר את המיטה ולובש את המדים בזמן ומגיע לחץ של המסדר בוקר.
בסופו של דבר במשמעת, כאילו, יש את המסדר ניקיון כל בוקר.
נכון.
אתה לא קם בבוקר בלי שהחדר מצוחצח, כאילו, זה לא...
ברמה של אפשר לאכול מהרצפה.
כן, כן, לא כמו ניקיון שלנו בפנימיה, שזה נתון לוויכוח אם עושים אותו. נטע?
זה נתון לוויכוח בחדר שלכם.
בואי, גם אצלך, אתם לא מנקות את האבק במסגרת מעל הדלת. נכון?
למה, מישהו אמר לנו את זה פעם?
אז בצבא כן.
בצבא כן. אפילו בגדנה שזה קייטנה צהל, כן? זה בדיחה, היינו צריכים לעשות את זה.
כן. כאילו ממש, כולל העמודים של המיטות, כאילו הכל.
הפעם הראשונה שניקיתי אבק בפנימיה, זה נראה לי היה אתמול, כשהיינו צריכים לעשות את הניקיונות לפסח ושיר, ובת חן אמרו לי לנקות המעקה של המדרגות.
בדיוק. עכשיו, למה משמעת זה כל כך חשוב, כאילו, בערכי צהל? עכשיו, משמעת זה... בדיוק כמו שאמרת קודם, הדברים הכי קטנים, משמעת מאפשרת העברת פקודות ברורה ויעילה. כאילו, תחשבו שמפקד אומר לחייל שלו משהו, אם לא יהיה לו משמעת, הוא לא... כאילו מה, הוא יגיד, מה אני קשור לזה עכשיו? זה עוד פעם, זה מה שגם מייחד אותנו כצבא, שנותן את הקור היתוך הזה, שכן יש כבוד, שזה שונה מאוד.
המשמעת הצבאית גם היא מאוד מאוד, כאילו, היא קשוחה. היא הרבה יותר קשוחה מהמשמעת בכל מקום אחר.
משמעת שמשנה אנשים.
ממש, זה משנה אנשים מקצה לקצה. אתה יכול לראות אנשים שמגיעים לצהל כבן אדם אחד, כמעט כולם, כאילו מגיעים כבן אדם אחד ויוצאים כבן אדם אחר. זה משהו שטירונות, שבסופו של דבר כולם עוברים טירונות כזאת או אחרת, שם המשמעת מהקשוחות שיש, ממש ברבה של סתם, עשית פדיח הכי קטנה, אתה יכול לקבל את זה כלא. כאילו, זה לא צחוק, זה לא זה. אתה יכול לאבד קומטה ולקבל כלא. זה...
אני או... בתור מפקד לא רוצה שהחייל שלי לא יהיה ממושמע, ובמצב מורכב או מסוכן, ברור. הוא לא יענה לי לפקודה, אתה מבין?
בסופו של דבר, כן. זה בסופו של דבר מגיע לזה, שאם על הדברים הכי קטנים, אתה לא יכול לסמוך על הבן אדם, איך תסמוך עליו כשאתה נותן פקודה של יאללה, מסתערים, כאילו נכנסים לתוך מבנה, ואתה יודע שיש פה מחבלים?
זה בעצם מה שמפחית לנו את הסיכון. זה מפחית לנו את הכל, וזה חשוב מאוד.
זה באמת אחד מהערכים שלדעתי בצהל הכי, בוא נגיד, עובדים בצורה פרקטית. שממש רואים אותם בצורה פרקטית כל הזמן. העבודה של צהל היא ממש, ממש ממושמעת, ממש מדויקת. קצין נותן פקודה, הפקודה קורית באותו רגע.
אמן, כאילו.
כן, זה כזה, זה נעשה ונשמע. לא חושבים, לא זה, בסופו של דבר... כמו ש בטוח שלשניכם יצא לשמוע, ואני בטוח שגם כמעט כולם יצא לשמוע, צהל זה מערכת מטומטמת. אתה אמור ללכת ראש בקיר, נותנים לך פקודה, אתה עושה את הפקודה ופיניטו. אתה לא חושב מעבר, אתה לא זה. אמרו לך, תעשה א' ב' ג', אז אתה עושה א' ב' ג', אתה לא מוסיף ד', אתה לא מוסיף A, אתה לא עושה א',
ב', ג', בצורה הכי טובה שיש, בצורה הכי מהירה שיש, בצורה הכי טובה שאתה יכול לעשות.
הכי מהר, יעיל, וכן.
אז כמו שאמרתי קודם, זה גם תורם לחיזוק, ללכידות, המשמעת תורמת כאילו לחיזוק תחושת השייכות והאחריות ההדדית בין החיילים. היא מגבירה את הלכידות, היא ברגע שאתה סובל לבד, למי אתה מתחבר? ברגע שאתה סובל עם בקבוצה, אתה סובל עם חברים, אתה מתחבר, אתה הופך לקבוצה.
נכון, וגם הידיעה הזאת היא שבאמת שמשמעת, נחזור עוד פעם לקטע שהמפקד נותן פקודה. המפקד נותן פקודה להסתער על בניין. אתה וכל החברים שלך באותו רגע, בלי לחשוב לשנייה, לוקחים את כל מה שהתאמנתם עליו, ונכנסים לבניין.
נכון.
לא חושבים, ומין הסתם שבאותו רגע זה מחזק את הקשר ביניכם.
זה ברור לכולם, זה גם יוצר, זה יוצר דרך נורא נורא ברורה.
חשיבה מאוד מאוד פשוטה.
אין כאילו ימינה, שמאלה, כל מיני דרכים לעשות ככה. יש דרך אחת, וככה אתה עושה אותה.
לא חושב, אין, כאילו לא חושב הרבה מחוץ לקופסה, בסוף זה הכל כן, בתור חייל פשוט, בסוף בתור מפקד. ככל שאתה עולה בדרגות, החשיבה שלך יותר אמורה להיפתח.
נכון.
אבל בתור החייל הכי פשוט, אין חשיבה מחוץ לקופסה, אומרים לך, תעשה ככה, אז אתה עושה ככה.
אחד משמעית.
וזהו. כאילו...
כמובן שיש כאילו מצבים שאתה במצב לחץ, אתה במצב שאתה פועל ואתה לוחם, שכן, יש מצבים שבסופו של דבר אתה כן, אתה צריך לפעול מחוץ לקופסה. אגב,
זה גם לפי פקודה. זה גם לפי פקודה, זה פשוט שהפקודה לא קרתה באותו רגע. הפקודה קרדה לפני, שלצורך העניין, כמו שניקח את הדוגמה, על נחזור לתואר הנשק טיפה, אבל שאתה רואה מחבל מסתער אליך, אף אחד לא ייתן לך פקודה במקום לראות בו. אתה סתם חייל שהולך ברחוב עם הנשק שלו ורואה מחבל, אף אחד לא ייתן לו פקודה באותו רגע לראות בו, מה שהוא אמור לעשות זה, לפי הפקודות הסטנדרט שלו, הפקודות, בואו נקרא את הפקודות קבועות, להוציא נשק ולראות בו. זה באמת, זה הקטע של הקטע על המשמעת. זה, בסוף יש לך את המשמעת, זה לדעתי, אפשר לפצל את זה שתי דברים, משמעת שהיא כאילו של פקודה של אותו רגע, ויש את הפקודות הקבועות. ואתה אמור לרוץ על שתיהם, אתה אמור לרוץ על שתיהם בצורה הכי טובה שיש והכי חזקה שיש.
נכון.
אני רוצה לחזור רגע לקטע של המשמעת בעצם משנה אנשים. אני יכול לומר שאני רואה פה אנשים שהצבא ישנה אותם כאילו מקצה לקצה.
יש לי שם ממש ברור בראש, אני בטוח אנחנו חושבים על אותו אחד.
חושבים על אותו אחד, זה משמעת ש...
אני לא עלה לי שום שם בראש.
יש הרבה מאוד שמות.
יש לך את השם בראש, את יודעת על מי אני מדבר, וגם. וכן, זה כאילו יש אנשים שבאמת... מאוד 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 ברור לי שברגע שהם ייכנסו
למסגרת הצבאית הזאת.
למסגרת הצבאית, כן, למסגרת הקשוחה הזאת, זו מסגרת שהיא מאוד מאוד קשוחה.
זה לא פה שמלטפים אותך, שאומרים לך, אוקיי, תעשה את זה, אם לא תעשה את זה, אז תלך הביתה. כאילו, לא.
תעשה תורנות חדר אוכל. זה כאילו...
אם לא תעשה תורנות חדר אוכל בצבא, תהנה בכלא.
כן, זה הרבה יותר חזק מזה, הרבה יותר מקצועי מזה. אין לך מקום... לשום טעויות.
וגם העמידה בזמנים שם היא חובה, וזה חלק מהמשמעת, ואצלנו אנחנו כבר כרגע לא עומדים בה.
כבר קצת חוקים בזמנים, ועושים לנו פה קצת בעיות בסאונד.
עושים לנו פרצופים.
אז אנחנו נסיים פה ונעבור באמת לשיר שלנו.
תודה רבה גילה, תודה רבה גיא, תודה רבה לנאורה איתגניה על הסאונד.
נסעת לחפש רחוק מכאן ואני מחכה לך
רדיו על הגל הרדיו של כפר הנוער הדס הנאורים